מנהלים משפיעים, הפודקאסט עם מנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס. והפעם עם גיא גרניאק, מנכ"ל חברת ניגה.
מיטל, שמת לב, אבל המאזינים לא יכולים לראות, אבל שמת לב, הסתכלת רגע על גיא?
ראית את החולצה שלו?
כן,
ניגה. חולצה? אלוף, אלוף.
תשמעי, גילוי נאות, הסתובבתי בחברה לפני כמה ימים, וזה פשוט מדהים. שואלים, מי זה המנכ״ל פה? מי המנכ״ל? ואז רואים בחור עם טי-שירט שכתוב עליו ניגה. ואתה לא יודע אם הוא מנכ״ל או לא מנכ״ל, אבל מהר מאוד אתה מבין שהוא המנכ״ל. אבל עצם זה שהוא יושב פה עם חולצת טי-שירט ניגה, הוא ידבר על זה לא מעט. זה חלק, דרך אגב, מן הסתם, מה-DNA, גם ה-DNA של ניגה כחברה מובילה בתחום, וגם של גיא עצמו, אבל זה מעניין. טוב, ספר לנו קצת על עצמך, בוא, שהמאזינים קצת יכירו, גם אנחנו.
טוב, לי קוראים, כמו שאמרתם, גיא גרניאק. אני מנכ"ל ניגה מוצרי איכות כבר 15 שנה. אנחנו היבואנים והמשווקים ונותני השירות של הפתרונות המובילים בעולם למטבח ולאמבט.
מי מטל, ניגה זה מותג על. כמו שגיא אמר, באמבט, במטבח, ודרך אגב, הוא גם נגיש לכל, הוא לא פונה לפלח אוכלוסייה מסוים.
זה נכון מה שאתה אומר. מאוד חשוב לנו שכל בית בישראל יוכל ליהנות מהמוצרים של ניגה, ולכן יש לנו סדרות מאוד מגוונות שמאפשרות לכל צרכן לרכוש את המוצרים שלנו, ומהמותגים באמת המובילים בעולם. זאת אומרת, אנחנו נגיד קיור, היום כשאדם קונה קיור, הוא צריך לחשוב על זה שהוא לא רוצה להחליף אותו בגלל שהוא מתבלה, אלא שירצה להחליף אותו בגלל שנמאס לו מהעיצוב הכללי של המטבח. וזה יכול לקרות עוד 7 שנים או 15 שנים, יכול להיות גם יותר מזה. אנחנו היחידים בעולם, וגם כמובן בשוק הישראלי, שנותנים אחריות לכל החיים נגד שריטות וקטמים לקיור, שזה הדבר שבעצם יכול לקרות לקיור.
רגע. כן? אחריות לכל החיים.
נכון.
אז זה סוג של ערך מוסף שמתחרים לא נותנים. וזה משהו שאתם יצרתם אותו, אתם איזשהו צורך מסוים, או שפשוט בא הרעיון הזה ככה ברם ביום בהיר?
בשנת 2008 אנחנו השקנו חומר יחד עם בלנקו, שהוא יצרן הכיורים המוביל בעולם מבחינת איכות בגרמניה. והחומר הזה שנקרא סיל גרנית פיור אדור, זה חומר שהם אמרו שהוא עמיד נגד שריטות וקטמים, והשיקו אותו. ומה שאנחנו עשינו, אנחנו העברנו אותו בדיקות אצלנו במעבדה. יש אפילו איזה סרטון, לפי דעתי, מחפשים... מ-2008, שיושב ביוטיוב, ששומעים אותי ועוד אנשי צוות מדהימים שעדיין עובדים איתנו, ואנחנו מעבירים אותו תלאות. זאת אומרת, שמים את כל התבלינים, ואת כל היין, וחומץ, ומה שאתם לא רוצים, כל הפפריקה, כל הדברים שיכולים לתפוס. ואז אנחנו לוקחים אותו ושמים אותו בשמש, זה היה חם, טוב, מתי לא חם פה. כן. ושמנו אותו כמה ימים טובים בשמש, שהכל יתייבש, שהכל ידבק, שיקרו רק דברים רעים לקיור. ואז ניסינו פשוט לנקות אותו, ורואים איך אנחנו מנקים אותו, אנחנו פשוט היינו בהלם.
אבל לא השתמשתם באקונומיקה.
לא, 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 זה היה עם מים וסבון.
מים וסבון.
אני חושב שאז עוד לא היה נכנס את הסקוטש הפלא הזה, איך שקוראים לזה. ופשוט החלטנו שאנחנו מאמינים במוצר, יותר ממה שאולי היצרן הזה האמין, והתחלנו עם האחריות הזאת. עכשיו אנחנו כבר 15 שנה עוד מעט אחרי הנקודה הזאת, וצדקנו. המקרים שבהם אנו צריכים להגיד, לבלוע את הכובע, לאכול את הכובע, ולהגיד, יואו, צריך להחליף בגלל כתמים או שריטות, זה קורה אך ורק לא בגלל הבעיה בקיור, אלא בגלל תפיסת השירות שלנו, שגם אם השימוש בקיור לא היה בדיוק כמו שאמור להיות, היה קצת אגרסיבי, ועדיין, אנחנו שם בשביל הלקוח, אנחנו מספיק גדולים, מספיק חשובים, לעצמנו, בתפיסה שלנו, מה זה ניגה, מה זה הערך של המותג, מה זה שירות, בשביל שנחליף לו את המוצר.
גיא, ציינת אמון במוצר ותפיסת שירות. בוא נדבר רגע באמת, אני בטוח שזה מעניין את המאזינים. כל הנושא של אמון במוצר, עד כמה אתם באמת הולכים עם הנושא הזה? אני יודע מהיכרות שלי עם המוצרים שלכם, שאתם על גבול הפרפקציוניזם ומעלה. זאת אומרת, אתם מבחינתכם לא משחררים מוצר עד שאתם לא בטוחים ב-101% שזה המוצר, עומד בתנאי התקן ומעל ומעבר. עד כמה באמת זה תופס אצלכם מקום, הנושא הזה של להאמין במוצר, להיות בטוחים שזה המוצר הטוב ביותר, לא להוציא אותו החוצה עד באמת שאנחנו יודעים שאנחנו קוראים ממנו את היותר מהבסט, מה שנקרא, ואיך זה בא לידי ביטוי גם עם התפיסת שירות. אתה דיברת על הנושא של תפיסת שירות, אז נשמח קצת לשמוע גם הנושא הזה וגם הנושא של תפיסת שירות אצלכם בארגון.
בשמחה. אני, כשהתחלתי, צריך להגיד שאני קיבלתי את ה... זה כמו מקל שמועבר. אנחנו חברה משפחתית, אנחנו קיימים מעל 40 שנה, ועכשיו הדור השלישי הוא בעצם הדור שפעיל ומנהל. אני נשוי לנועה, שהיא הנון של הניגה, וזה אומר שיש עליי הרבה אחריות, ומהיום שנכנסתי, התפיסה שלי הייתה זה שאני מחזיק כמיטב יכולתי את המקל הזה במרוץ השליחים עד הדור הבא, או עד שמשהו אחר,
מישהו אחר ייכנס.
ייכנס מתוך הדור. וכשאני מסתכל מה אני מעביר, אני ניגה, זאת אומרת, אני נותן כבר לרוב מדינת ישראל שירות. אני נמצא ברוב, אנחנו נמצאים ברוב הבתים במדינת ישראל, זאת אומרת, וכמו שאמרתם, אני הולך עם חוצה של ניגה ואני לא היחיד, ואני רוצה שכשיראו אותי ברחוב או את הילדים שלי, שדרך אגב גם הולכים עם חולצות של ניגה בצופים ובקבוצות ספורט שלהם, כמובן שאנחנו מאוד גאים בזה, אני רוצה שיגידו את ה... כמו שאומרים, ניגה, ליגה וכל מיני דברים כאלה.
לא מגיע לנו גם כן חולצות של ניגה, תגידי.
בוודאי.
זה לא חלק מהריטיינר?
אני רושם פה את המידות שלכם.
גם של הילדות, לצופים.
אפשר לבחור בין הצבעים, יש לנו צבעים לבנים וצבעים לבנות, ויש לנו גם סוואטשרטים ומעילים, מה שתרצו לפי העונה. אבל בעניין הזה של להחזיק עד הדור הבא, את השם, ובעצם רק לחזק אותו, רק להגדיל אותו.
ולהיות הטובים ביותר, לא להתפשר.
אז התפקיד שלי זה לייצר פלטפורמה כזו, שכל דבר שאנחנו נעשה, יהיה דבר שאנחנו גאים בו. ואני אתן לך דוגמה, שהיא הכי הכי קטנה, רק עכשיו, אחרי 30 ומשהו שנים, שאנחנו מייצגים את המותג דורופל, שממנו עושים חזיתות לדלתות, רק עכשיו, הסכמנו להביא חומר שממנו עושים גם את הארגזים של הארונות. למה? כי בישראל עושים את זה מסנדוויץ', ואני חושב באופן אישי, ואני לא היחיד, שסנדוויץ' זה מוצר שהוא יחסית נחות לסיבית, אבל אני חושב שגם סיבית זה מוצר שהוא יחסית נחות לסיבית ירוקה, שזה סיבית שהיא עמידה בלחות ובמים, והיא לא מתנפחת, והיא ישרה, וממנה עושים את המטבחים הטובים ביותר בעולם. אז רק שהייתה זמינה לי סיבית ירוקה מדורופל גרמניה, שאני יודע שהנגר שקונה ממני, והלקוח הסופי שאצלו יהיה את המטבח או את האמבט או את הארון הקיר, רק שהוא ישתמש בזה, לא יהיה לו קריאות שירות. רק אז הבאתי את זה, ואני לא מוכן בפחות מכך. כי בסוף אני צריך לתת שירות. וההתחלה היא שניתן שירות לדברים שמחזיקים הרבה זמן, נותנים הנאה אדירה ללקוח הסופי, ונותנים שקט נפשי גם ללקוח העסקי וגם ללקוח הסופי.
יפה, יפה. אז התפיסה שבאמת לא להגיע, לא לחפף, ללכת עד הסוף, עם האיכות של המוצר, התפיסת שירות. בוא נדבר קצת רגע באמת על התפיסת שירות. עשיתם איזשהו מהפך בשירות בשנים האחרונות, נכון?
נכון. כמו שהתחלתי להגיד, אם אנחנו נותנים 40 שנה כבר שירות, ואנחנו בלי עין הרע צומחים וצומחים יפה בשנים האחרונות, אז אני צריך, כל פעם, יש לנו שירות מעולה. בוא נתחיל מזה. אבל הצרכן הישראלי, כמו בכל העולם, הדרישות שלו הן לא יורדות, הן רק עולות, והוא רוצה את הדברים יותר מדויק, יותר מהר, וכמובן עם חיוך, שזה תמיד יש לנו. אבל שמתי לב שהשירות שלנו כמו שהוא היום, או כמו שהוא היה, לא היום, לפני נגיד שנה, הוא מותאם לעכשיו, אולי עוד שנה. ואנחנו כל הזמן מפתחים מוצרים, וכל הזמן פותחים ליינים חדשים, ואני צריך להיות מוכן ללפחות עוד 5 שנים, כי אני צריך, בואו, 15 שנה, עוד 5 שנים זה כבר 20 שנה, צריך להיות מוכן לתת משהו טוב לדור הבא. אז אני רוצה להיות מוכן עם השירות הכי טוב בעולם, שמוכן לקבל את הווליום של המחירות של עוד 5 שנים. ובשביל זה התחלנו תהליך שבו ניתחנו את כל התהליך, ממש כל דבר הכי קטן שקורה בשירות של נהיגה. זאת אומרת, איזה שיחות מגיעות, על מה הן מגיעות, כמה זמן לוקח מתוך הכמה זמן הזה בשביל להבין את הבעיה, אחרי זה בשביל לוודא מהלקוח, מה צריך לעשות לו, האם צריך שבץ לו טכנאי, איך משבצים טכנאי.
למעשה הגדרתם סוג של SLA ו-KPI חדשים לגמרי.
לגמרי.
אבל מניתוח דיאגנוסטי מעניין.
אבל מניתוח עתידי גם.
כן.
זאת אומרת של מה יהיה אם המגמה הזאת של הצרכים של הלקוח תמשיך, איך אנחנו מדמיינים שהיא תהיה עוד 5 שנים, ואנחנו מתאימים את עצמנו לשם, ובשביל זה אנחנו גם לקחנו, וזה מנהל הלוגיסטיקה שלנו והתפעול, ניתח בצורה מדהימה, יחד עם מנהל הכספים, את כל התהליכים האלה לעומק, וממחלקה אחת יצרנו בעצם 3 מחלקות שונות, שתתמחן הכל אחת בתחומה, כך שהיא תגיע לרמה של מה שצריך להיות עוד 5 שנים. גם הכנסנו המון טכנולוגיות, למרות שהיינו מתקדמים טכנולוגית, אבל אני ביקשתי שנכניס את הטכנולוגיות שנראה לנו שהן יהיו השולטות עוד 5 שנים. כך שבעצם הלקוח יוכל לקבל את השירות במינימום זמן, אפילו לעשות את כל הפעולות בעצמו או בעצמה, כולל עד הגעת הטכנאי, או מניעה בכלל של הגעת הטכנאי אליו, מה שהוא יכול לעשות לבד שיעשה לבד. המטרה שלנו זה להגיע לסיטואציה שאדם לא צריך לחכות. הוא לא צריך לחכות בשביל שיענו לו. אנחנו, כבר היום אנחנו כמעט שם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים ביום-יום ורואים שלמעט, בוא נגיד יום ראשון שהוא בבוקר, שהוא תמיד השעתיים כן. הראשונות הן מאוד מאוד קשוחות וכולם נרתמים והכל, אנחנו עונים תוך לפעמים פחות מדקה, לפעמים דקה וקצת, וגם אם אתה לא רוצה להישאר על הקו, אל תשאר על הקו, אין שום בעיה, אנחנו נחזור אליך בתורך. והטכנאים שמגיעים, במידה והם צריכים להגיע, יש לנו טכנולוגיות שעושות אופטימיזציה ברמה הכי גבוהה, כך שהטכנאים יוכלו להגיע לכמה שיותר קריאות, בזמן נסיעה הכי נמוך שיש, ושאנחנו נודיע לך, ללקוח, על פרק הזמן הקצר ביותר שאתה צריך להמתין לנו בבית. אני חושב שלקוח חווה שירות רע ברוב המקומות. אני יודע את זה בתור לקוח, אתם בוודאי כן. גם כן יודעים את החוויה הזאת. ואני חושב, החזון שלי במה שאני, מה שאנחנו נותנים לאזרחי מדינת ישראל, זה איזושהי הפוגה מזה. אני רוצה את הרגע ביום שאם הם נזקקו לשירות של ניגה, זה רגע שהוא מזכך, זה רגע שאומרים, וואו, יש אחרת, אפשר אחרת, ואני חושב שזה התפשט. ואם התרומה שלי זה סוג של מחלה מדבקת חיובית, מין וירוס חיובי סוף סוף.
שאתה סוחב את כולם אחריך.
כן, שהסטנדרט ילך לשם.
את יודעת, מטל, את יודעת, התפיסה השירותית הזו שגיא מדבר עליה, התפיסה השירותית, הרי ברוב החברות יש תמיד תפיסה, זה תוכנית חומש. תוכנית חומש בדרך כלל היא תוכנית מחירות. שאני יודע לאיזה יעדים אני רוצה להגיע בעוד שנה, שנתיים, מה בעוד 5 שנים. יש איזה שהם יעדים על הבילבורד שמה, ומתחילים לעוץ ומתכננים. מעט מאוד מהמנכלים שמים להם איזושהי על הבילבורד, את תפיסת השירות, ואומרים, אני רוצה בעוד 5 שנים להיות בתפיסת שירות כזו וכזו, במדדים כאלה וכאלה, ובמקום מסוים, ושמים את השירות לפני המחירות. עכשיו, לא סתם הוא מדבר פה, אתה מדבר למעשה, שירות, שירות, שירות. כי בסופו של דבר, תקנתי אם אני טועה, השירות למעשה, זה חלק בלתי נפרד מניגה, יותר מחברות אחרות, ולמעשה זה המנוע, אני לא קורא לזה מנוע צמיחה, אבל זה המנוע שדוחף את המחירות. תקן אותי אם אני טועה אצלכם.
כן, אני חושב שניגה מוכרת יותר מכל, כמובן במוצרים המצוינים, אבל אנחנו נותנים שני ערכים עיקריים לכל אחד שעובד איתנו. הדבר הראשון זה שקט נפשי, והדבר השני זה רווח. מה זה אומר רווח? זה אומר שגם, זה נכון שאנחנו נתפסים יוקרתיים, כי אנחנו יוקרתיים, אבל זה לא אומר שאנחנו יקרים. אז רווח זה הערך הזה שאתה מרגיש ששילמת סכום מסוים בחנות, קיבלת מוצר, ואתה פשוט הרווחת הרבה יותר מזה. אתה נהנית הרבה יותר ממה שחשבת. זאת אומרת, הפרומיס, ההבטחה שלנו, היא מסוימת, ואז אתה נדהם לחיוב מעבר לזה. וזה נכון מה שאתה אומר לגבי היעדי מחירות, כי בשנים מסוימות זה מה שהיה שם שיושבים ומכינים תקציב, כן. ואז יש את המחירות, ויש את כל השאר, מה יבנה את המחירות, אבל אם מסתכלים על הלוח מאחורי השולחן שלי, אז כל המדדים שם מדברים על איזה, על ה-SLA'ים של השירות, וכשאנחנו מדברים על שירות, זה גם שירות ללקוחות העסקיים שלנו, של אם תשים הזמנה עד 3, אז מחר זה יהיה אצלך בבית העסק, ואיך אנחנו נענה לטלפון, עם איזה, אחרי כמה צלצולים, אנחנו נענה לך בתור בית עסק, לא בתור לקוח סופי, ואיך אתה תשמע אותי, אם תשמע אותי עם חיוך, או שלא תשמע אותי עם חיוך.
אז איך אתם מצליחים באמת לרתום את המשאב האנושי שלכם לכל המהלך הזה, המהלכים, מהלך הזה של באמת תפיסת השירות קדימה, איפה, באיזה מקום אתם נותנים באמת למשאב האנושי, לעובדים, למנהלים?
שינוי זה דבר שהוא טבוע באדם, זה טבוע בעשרת הדיברות שיש לנו בניגה. אנחנו לא משתנים סתם בשביל להשתנות. אנחנו משתנים בשביל להשיג את המטרות, את היעדים, את החזון שלנו. וזה דבר שאני באופן אישי, כל אדם שמצטרף לניגה, אני יושב איתו על התרבות הארגונית, על החזון שלנו, כדי שיבין לאן הוא נכנס. זאת אומרת, אנחנו לואו-טק, אנחנו לא הייטק, זה מוצרים, אבל
אבל אתם הייטקיסטים בהרבה מאוד דברים שאתם עושים בהם שימוש, אתם אחד, אני רואה אותך, אני רואה את התהליכים שאנחנו עושים, דברים מדהימים, הטכנולוגיות, הוויראליות, התקשורת, אתם מובילים בהרבה מאוד דברים. הנה, דיברת עכשיו על שירות, כל מה שעשית עם שירות, אז נכון, יש את המשאב האנושי שהטמיע כאן, אבל יש לך פה ויראליות, יש לך פה דיגיטציה חכמה בארגון, שלא קיימת בהרבה מאוד ארגונים, אגב, הייטקיסטים. אתם עם מערכות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. זאת אומרת, כל הדבר הזה נעשה עם כלים מאוד 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 מתקדמים. זאת אומרת, יש צדדים הייטקיסטים אצלכם.
זה נכון מה שאת אומרת, כי האנשים, ופה זה מתחבר גם למה שאסף אמר, הצוות אצלנו, הוא צוות שצריך לעמוד ברמה הזו ובקצב הזה, ושיבער לו גם כן לפתח כל הזמן. אז בעסק יש הרבה מאוד אנשים עם תארים מתקדמים, ואנשים הולכים ולומדים כל דבר שמעניין אותם. אם מעניין את מנהל מערכות המידע שלנו ללמוד איזשהו כלי נוסף, אני הראשון שיפרגן על זה וידחוף, וכך כל אחד ואחד שנמצא בעסק. זה לא משנה אם הוא מנהל או לא מנהל, דרך אגב. ולגבי השינוי הארגוני, זה די, אני לא אגיד זה קל, אבל הכלי האחרון, סתם לדוגמה של מה שדיברתי על אופטימיזציה של טכנאים, כששאלתי את החברה, את הבעלים, מה יהיה לי קשה כשאני מוביל את השינוי הארגוני הזה? אז הוא אמר לי, תשמע, הדבר הכי קשה שיהיה לך זה ההתמודדות עם הטכנאים, פתאום זה לא לדבר עם אנשים שיגידו, תשים לי כך קריאות, תשים לי את זה במקום ההוא, לא ברעננה, תשים לי את זה ברמת השרון, כל מיני מסעים ומתנים שיש בין עובדים. אמרתי לו, אוקיי, אם זאת הבעיה, נהדר. מכיוון שאצלנו כשעושים איזשהו שינוי ארגוני, כולם בפנים. כולם, זה אומר, זה אני, זה מנהל כספים, זה מנהלת שיווק.
אני חושב שהאנשים שלכם, אתם באמת בוחרים אותם בקפידה. זאת אומרת, את רואה, מיטל, שאת מגיעה לניגה, שיש DNA מאוד מיוחד לאנשים.
בגלל הדלת של המנכ״ל שהיא תמיד פתוחה.
קודם כל, כן.
ויש פה איזושהי אג'נדה ניהולית גם.
כן.
כן, יש... שוב, זה עניין של שירות. אני המשרת, ואני חושב שכולנו משרתים, קודם כל את האנשים שעובדים איתנו ביום-יום.
מדהים.
אני באופן אישי לא עושה הרבה, תקראו לזה. אני מאמין באנשים. אני מאמין במי שעובד איתי. ומכיוון שאנחנו בערך 100 איש בארגון כיום, לכל אחד יש...
שדרך אגב, כל אחד יכול לפנות אליך בכל זמן נתון. אני ראיתי את זה לייב, מיטל, זה מדהים. תופסים אותו במסדרון, טכנאי, יש לו ישיבה, יש לו פגישה, הוא עוצר, הוא מדבר, הוא חוזר. זאת אומרת, זה חלק, זה חלק מניגר, או שזה באמת חלק ממך?
אני... זה גם וגם. אני מאמין שלי זה לתת מוטיבציה. אני חושב שאני דבר ראשון מוטיבטור. זה אומר ש... כשאני יכול, שזה כל יום, אני עובר בכל מחלקה, שואל כל אחד מה ענייני ומה אפשר לעזור, ומה הוא מתכנן לעשות היום ואיך, ואם יש בעיה, אז הבעיה צפה, ובדרך כלל לא אני זה שיפתור אותה, אלא העובד עצמו, המנהל שלו, וכשאנשים יודעים שהדלת פתוחה, אז זה לא אומר שהם באים, אבל זה אומר שהם יודעים שהם יכולים, אבל לפעמים, אם הם לא מצליחים לפתור את הבעיות לבד, או עם המנהלים שלהם, אז זה צף וזה מגיע, ואנשים באים, ודברים נפטרים. כל הבעיות, בסופו של דבר, הם דברים פתירים. אין דבר שהוא לא פתיר. ובין כל האנשים שעובדים איתנו, יש 99% שמאחד אותנו, ואולי 1% שאנחנו יכולים לריב עליו. אז התפקיד הוא תמיד... גם בשביל האנשים עצמם וגם המנהלים וגם גם בשבילי זה לדבר על ה-99% המאחדים ולשים את הספוטלייט על ה-1% הזה. אם אפשר לפתור אותו, אפשר. אם ייקח קצת זמן לפתור אותו, אז להבין שזה רק 1%, לא נורא, הכל בסדר. זה לשים משקלות.
תשמע, המאזינים שלנו מעניין אותם לשמוע על איזשהו משבר, אתגר שבר עליכם על נהיגה, ואיך הצלחתי להתמודד, להוביל אותו. אני בטוח שיש לך איזה משהו ככה לספר לנו ולמאזינים.
תראה, בשנים האחרונות, האתגר הגדול ביותר היה גיוס. ללא ספק.
יש לנו פודקאסט אחד עם סמנכלית, אני חושב, מג'וב מאסטר, שגם בא והיה פודקאסט לחצי שעה של גיוס ו... הבנו מהר מאוד את הקושי.
אז תכירו לי אותה. אני מאוד, מאוד אשמח, מכיוון שיש שינוי, אני בטוח שכל המעסיקים, וגם העובדים מרגישים
כולם,
אותו.
כולם חווים
כולם
את זה.
כולם חווים אותו, ויותר קשה לגייס את האנשים בפרופיל שאנחנו מסתכלים עליו. כשאני מגייס, אני לא מגייס רק מישהו ש... שידע לעשות את מה שהוא אמור לעשות. הוא צריך להתאים לתרבות הארגונית דבר ראשון. בגלל שאנחנו יוצרים בועה. אנחנו סוג של בועה, אני חושב חיובית. אני עברתי כבר מספר משברים עולמיים, גלובליים, כלומר כלכליים, אם זה ב-2008, ואם זה דברים שקורים מאז ועד היום, ואם זה מלחמות, שקרו פה ומבצעים וסתם דוגמה, שאלת אותי על הקטע של שאלת גם על הקטע של המשאב האנושי ומה התפקיד שלי. אז יצא לי איזה פעם אחת לנסוע בדרך ויש טילים ואני עוצר ומתחבא באיזה שוחה ואשכרה אחרי הבומים יש בכי אמיתי, כי דברים חוזרים, ואז ממשיך לנסוע, ורבע שעה, 20 דקות אחרי זה, אני מוצא את עצמי כמו מורל, מרים לכולם, יאללה, קדימה, בסדר, עברנו את זה, נעבור דברים יותר קשים. אז האנשים גם שצריכים להצטרף לחגיגה הזאת, זה אנשים שהם מרימים. אני חושב שאנשים צריכים... ויכולים ומגיע להם להיות שמחים רוב הזמן. ובארגון כמו שלנו הם ימצאו את זה. אז אני, יש לי אחריות כשאני מגייס, או אולי עוד יותר ממקומות אחרים, להביא אנשים שימשיכו את החגיגה. לא אנשים שיבאסו או שיתבאסו. וזה עושה את האתגר הזה יותר, יותר קשה. מה עשינו בשביל להתמודד עם האתגר הזה? אנחנו... קודם כל, ראיינו המון אנשים, והסכמנו לחרוג ממנהגנו כמו חברות אחרות, וזה אומר לעבוד מהבית, לפעמים לעבוד ממקומות מרוחקים. מבחינתי זה אפילו יכול להיות מארץ אחרת, לא ממש משנה לי. זה הכריח אותנו לשנות את דרך הניהול.
אבל לא התפשרתם על ההתאמה שלהם לתרבות, כמו שאמרת.
לא, היו שנים, חלק מהשנים האחרונות, היה הרבה עומס על הצוות הקיים, בגלל שיש דברים שלא הצלחנו לגייס, וזה אומר שהיינו צריכים להתמודד עם יותר עומס, וזה גם הוביל אותנו לכך שברגע שיצאנו מהמשבר הזה, אז רצנו ישר לממש את התוכנית החמש שנתית, מבחינת שירות זה דוגמה, אבל בהרבה תחומים אחרים גם כן, בשביל להקל על הצוות ולייצר את התנאים המיטביים.
תגיד לי גיא, לאן השוק הזה הולך? מה המגמות? מה צפוי בדרך? איזה אתגרים?
אחרי הקורונה, כן.
כן, עכשיו, אנחנו כבר אחרי זה, גמרנו היסטוריה.
זה נכון שזה היסטוריה, אבל אנשים התרגלו להיות בבית, והם אוהבים להיות בבית, ופתאום הרבה יותר חשוב להם איך הבית שלהם נראה, איך המטבח שלהם, איך האמבטיה שלהם, והם רוצים ליהנות יותר. זה גם מתקשר לשוק העבודה, אבל זה מתקשר בכלל לחיים, שאנשים רוצים יותר איכות חיים, רוצים יותר וולנס. זה אומר לקבל יותר מהמקום, מהחוויה שהם נמצאים, אז זה פוגש אותנו בצורה מצוינת, בגלל שכל המוצרים שלנו באים לתת חוויה של וולנס. סתם, דוגמה, אנשים הולכים לשירותים, אולי לא נעים להגיד את זה על גלי הדיגיטל והאתר, אבל הם כבר לא רוצים להשתמש בנייר טואלט, הם רוצים שהאסלה שלהם תשטוף אותם, ואחרי זה גם תייבש להם את הטוסיק. ואנחנו כבר בנושא הזה של מושבי אסלה חכמים, בידי כבר עשרות שנים, ואנחנו רואים שיש את הטרנד הזה. אנשים גם לא רוצים לחכות למים שירתחו בקומקום, או ללחוץ על איזה כפתור עד שהמים ירתחו, הם רוצים לשתות קפה שחור, כמו שצריך, במשיכת ידית. ואצלנו בחם קר ומתואר של ניגה, הם יכולים לעשות את זה. אנשים רוצים שהם מנקים את המחוות שלהם מהשומנים, לא לקרצף, אז הם שמים קצת מים רותחים מהברז הזה, מהחם קר ומתואר, ותוך רגע הם מורידים את זה, הם רוצים לעשות סיר פסטה תוך רגע, הם רוצים לעשות צירים של מרק שאין להם טעם של כלור, אז הם משתמשים במוצרים שלנו, הם רוצים שסביבת העבודה שלהם תהיה נקייה, אז הם ישר שמים את התוכן, תוכנים את כל שאריות המזון, וככה הם גם שמרו על עולם יותר נקי ועולם פחות חממתי, וגם הם נהנו. והם רוצים שהם לא יצטרכו לנקות כל רגע את המשטח שלהם, אז הם שמים משטח קוריאן של דופונט, שאין לו שום חיבורים, והוא לא סופג שום דבר, וכל כך אוהבים אותו, שהוא נמצא בכל מקום שצריך להתמודד עם אגרסיביות, ועם לכלוכים, ועם זיהומים, כמו מעבדות, כמו בתי חולים, כמו רשתות של מזון מהיר, וכמובן במטבח ובאמבט. והם רוצים עוד הרבה דברים שאנחנו שם בשביל לתת להם, והדבר הכי חשוב שהם רוצים, הם רוצים שירות מדהים. וכשאת שואלת על האתגרים, אז האתגר האמיתי שצפוי לכל חברה וגם לנו בשנים הקרובות, זה לעמוד בציפיות של הלקוח בנוגע לשירות. וזה מה שמטריד אותי ואותנו יומם וליל. ומה זה אומר יומם וליל? שאני דבר ראשון בבוקר, ואני לא, זה לא שאני מטפל בזה, אבל אני מתעקש לראות את כל הפידבקים שהגיעו במהלך היום שעבר, ומגיעים לא מעט פידבקים, כי אנחנו נמצאים בלא מעט בתים,
את מבינה את, כן, את מבינה את התפיסה. התפיסה היא, רוב המנכ"לים והסמנכ"לים ובעלי החברות רוצים לראות בתחילת הבוקר את הדוח מחירות של היום לפני. את הדוח מחירות, לא את הדוח שירות.
כן. האג'נדה, האג'נדה פה היא אג'נדה שירותית, כן? של חוויה אמיתית. בעצם מה שגיא וקבוצת ניגה בכלל עושים זה to raise your standard every day.
כן, להעלות את הסטנדרט, בעיקר בעולם השירות, כמובן.
הם בעצם האורות ותומים, והם שמו לעצמם כמטרה וחזון. אני מוקסמת, הלוואי, אתה יודע, כולם מדברים על חוויית לקוח, חוויית שירות.
סיסמאות, כן.
בגדול, הרוב מעניין אותם מה המחירות, מה אורך, מה חיי מחזור לקוח, כמה לנו בסוף לקוח שמשלם, וכאן מדברים איתנו על שירות. ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, שבאמת זה לצאת מהקופסה. זאת אומרת, אם לחשוב כמנהל בכיר לחברה מובילה, זה באמת לקבל את הפיד בקים של...
לא דיברנו פה, כן, לא דיברנו פה היום כמעט על מחירות. זאת אומרת, היה פה את המילה פעם, פעמיים יכול...
לא,
שזה, אם הוא מחייך, אבל זה בסדר. בואו נסכם לקראת סיום. גיא, נתת לנו פה הרבה מאוד תובנות. נשמח לשמוע מהעולם שלך איזשהו טיפ, טיפים, אני קורא מזה טיפ זהב, לאותם מנהלים, קולגות, מנכלים, שושים בחוץ.
יש לי איזה אחד או שניים.
גוץ.
נתחיל עם הפידבקים שדיברתי עליהם. נורא קל בתור מנכל להגיד, אוקיי, זה בעיה של מישהו אחר לטפל בדברים האלה של אנשים לא מרוצים. וגם אצלנו יש מספר אנשים שהם לא מרוצים מדי יום, זה קורה. וצריך לשפר להם את חוויית השירות. אבל בתור מנכל או מנהל, אני ממליץ לכל אחד לבקש לראות באופן יומי את הפידבקים השליליים, את החיוביים, זה מגיע.
מובן מאליו, כן.
מובן מאליו, אבל הם לא מעניינים, הם לא צומחים. לבקש לראות ככה את הפידבקים השליליים.
להיכנס פנימה.
ואז ככה אפשר לראות את התהליכים שצריך לשפר. מה שמתחבר לזה זה אולי עוד טיפ, זה להקשיב לכל מי שמוכן לדבר איתך. במסדרון, בישיבה, בחוץ כשאתה יוצא ללקוח, כשמישהו מתקשר אליך ורוצה משהו, אם זה עובד, אם זה לקוח, אם זה ספק, להקשיב. זה לא אומר שפותרים עכשיו, אבל המציאות נמצאת שם. אפשר אחרי זה לבדוק, לשקול, אנחנו עובדים לפי עובדות, לא לפי רגשות, אבל מה שמוביל אותנו לבדוק זה מה... מה שאנשים אומרים לנו, וחשוב להיות מחובר. דרך אגב, עד שאני שואל בדרך כלל על פידבק, שהוא שלילי, כבר טיפלו בזה, אבל, אבל לפעמים צריך גם לטפל בתהליכים שהם קצת יותר, יותר אמיתיים. עוד דבר שאני ממליץ למנהלים, לזכור, ואולי זה דבר שמאפיין אותי ואותנו יותר מכל, וזה כבר הגיע, זה ההבנה שתוצאות מגיעות מהאנרגיה של העובדים. תמיד תדאגו להרים את האנרגיה. אם אתם לא במצב של להרים את הרמות אנרגיה של מי שעובד איתכם, אל תצאו מהבית, אל תיפגשו עם אף אחד. אפשר לעבוד על דוחות, אפשר לעבוד לבד, אבל אל דברו עם אנשים. אם יש לכם אנשים בארגון שהם גם כן יכולים להרים את האנרגיה ואת המורל של האנשים, של העובדים, אז תתייחסו לזה ותקדמו את זה. אם יש לכם אנשים שעושים בדיוק את ההפך, גם כן תתייחסו לזה, זה לא יכול להימשך לאורך זמן.
מנכ"ל של אנשים.
אני, תשמע, גיא, אני רוצה להגיד לך שהתוצאות מדברות. אני כל הזמן אומרת לאסף, וואי, איזה, כמה מתיקות יש, כמה, פשוט כיף, כיף, אני אומרת לך מהכובע שלנו כספק, כיף, כיף להיות אצלכם בחברה, אני מרגישה, אני לפחות מרגישה הכי בבית בעולם. אני מאחלת לכם, לחברת ניגה, ולך כמנהל שמוביל את הספינה הזאת, להמשיך להוביל את השוק שלכם. אז המון המון בהצלחה. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו עם גיא, מנכ"ל חברת ניגה בסדרת מנהלים משפיעים. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. להתראות.
ביי ביי.
מנהלים משפיעים עם איטל ואסף אדר בשיתוף מרקטינג סולושנס. הופק ובושל בבייזי. בית לפודקאסטים.